חכם, ברוך השם, עוד חי ברעננה. הוא סיפר שהוא היה ילד כבן 10, הוא היה גר באזור הונגריה, ליד העיירה ויז'ניץ. כשאז אדמור מויז'ניץ היה בעיירה ויז'ניץ, ואביו, השם יקום דמו, אחרי שהם גמרו להתפלל, במתכנסת שלהם, היה לוקח אותו לויז'ניץ, אולי הם היו גרים אולי בסמוך, לראות את התקיעות שם, ושם, אז אמר, זה היה בתקופה של אלפים, ובארבע אחר צהריים רק הגיעו לתקיעות, וזה היה אלפים שעמדו מסביב, והאדמור היה מאות הפסוקים, בכוונה עצומה, ואחר כך את התקיעות. זה היה, הוא דיבר על זה בהקשר של, של תף למה באים, לתן סלחה למביאים, הוא אמר, איזה חוויה עצומה שהיה לה בתור ילד. עכשיו, הפלא הגדול הוא, אחר כך הוא הגיע לאושוויץ, ובאיזשהו שלב נתנו לו שם 25 מלכות, וכשהוא אמר, כשהתחילו את המלכות, הוא נכנס בדמיון שלו, ככה הוא סיפר, העיד על עצמו, לאותו מעמד של תקיעת שופר, ולא הרגיש כלום, כי פשוט הוא אמר, אני לא הרגיש כלום. הוא נכנס לזה, למעמד, לחוויה העצומה של הקדושה שהייתה אז, ולא הרגיש, חשבו שהוא מת, הוא לא מגיב, אבל הוא לא הרגיש כלום, כי פשוטו. אז זה... איזה חוויה של תקיעת שופר יכולה להשפיע על נפש של, של ילד. אז נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שיעור ראשון בנושא של שיעור התקיעות, אחר כך בנושא התפילות, ונחתום מעין הפתיחה עוד משהו בנושא של מצוות שופר. אני אסכם כדי להגיע ישר להלכה בקצרה את הסוגיה. מי שמכיר, שלא, אני אומר את זה בקצרה, ישנה מחלוקת בגמרא, סתירה בין המשנה לברייתא במסכת ראש השנה, דף למד ג' עמוד ב'. מהי התרועה שאליה התכוונה התורה? כתוב, יום תרועה ילחם, היום קלוס אומר יום יבבה, יום ייבוב, ונחלקו האם זה גינוחי גנח, דהיינו שברים, או ילולי יליל, שזה תרועה. ונחלקו הראשונים, אני אומר כבר את התמצית, זה לא המטרה חיוק להיכנס שם לעיון בתוך הסוגיה, אלא את המסקנה. נחלקו הראשונים מהו שיעור התרועה המינימלי. האם זה 3 תרומיתין, תרומיתין זה טו-טו-טו, או 9 תרומיתין. וזה נפקמינה לשיעור התקיעה. כי אומרת המשנה ששיעור התקיעה צריך להיות כשיעור התרועה. מאיפה יודעים את זה? שפת אמת בחידושיו אומר שזה הלכה משה מסיני, הפני יהושע אומר שזה סברה. כיוון שבתורה כתוב יום תרועה, זה שצריך תקיעות, לומדים את זה בגזירה שווה מיובל ומחצוצרות, אז העיקר זה התרועה, אז לא יכול להיות שהתפל יהיה פחות מהעיקר. לכן היה ברור פשוט לחזל שהתקיעה צריכה להיות לפחות, לא פחות, מאורך התרועה. זה הנחת יסוד. אמנם שיטת הרייבד, למסקנת הסוגיה, בחשבון שלו בסוגיה, למסקנה זה לא תלוי אחד בשני, ואורך התקיעה הוא קבוע כדי שיעור 9 תרומיתים. בתרועה, ככה שיעור האורך של התקיעה, שזה כל פשוט וחלק, שיעור 9 תרומיתים, זה השיטת הרייבד. אבל רוב הראשונים סוברים ששיעור התקיעה הוא כתרועה. מה זה אומר? יש לנו הרי 3 סדרים, תשרת, תשת ותרת. אז מאירים מדגישים הראשונים, שלפי זה, אורך התקיעה בתשרת, שיש לנו שברים תרועה באמצע, כי אולי זאת התרועה, שאליה התכוונה התורה, צריכה להיות התקיעה שלפניה, והתקיעה שלאחריה, כאורך השברים תרועה, שזה יותר ארוך. ואורך התקיעה של התשת צריכה להיות כאורך השברים, קצת יותר קצר, אבל יותר ארוך מתרת. כי תרת, יש שיטות שתרת שתרועה זה 3 תרומיתין, זה כלום, זה מאוד קצר. אז התקיעה שם היא מאוד קצרה. אז התשת הוא יותר, הרבה יותר ארוך, והתשרת הרבה יותר ארוך. אלו שתי השיטות. בואו נראה את זה רק בדף בשולחן ערוך, מספר 1. יש דף? דף. כתוב שאומר השולחן ערוך ככה, בסימן תף קופצדי, סעיף ג', יש אומרים ששיעור תקיעה כתרועה. זאת אומרת, שיעור תקיעה כתרועה, זה הנושא. עכשיו, יש אומרים שזה שיעור קטן, שיעור תרועה כשלוש יבבות, דהיינו שלוש כוחות באלמה כל שיעור, והם הנקראים תרומיתין, ולפי זה צריך להיזהר שלא יאריך בשבר כשלושה תרומיתין. זאת אומרת, הדעה, יש כאן שתי דעות, האם שיעור התרועה הוא שלוש תרומיתין או תשע תרומיתין. להלכה, גם האשכנזים וגם הספרדים נוקטים כדעה השנייה. זאת אומרת, ששיעור התרועה הוא תשע תרומיתין, ובהתאם לכך, אורך התקיעה. המסר המרכזי של הסעיף הזה בשולחן ערוך, הוא בא לתת איזשהו הזהרה. מהי ההזהרה? ההזהרה... שאל תמשוך בשבר, שבר אני מתכוון, שבר הרי הוא שלוש שברים, טו, טו, טו. אז אל תמשוך באחד מהם הרבה. כי אם תמשוך בו הרבה, הוא יהפוך בסופו של דבר לתקיעה. ואם הוא יהפוך בסופו של דבר לתקיעה, הוא לא שבר. אז לא יתת ידי שברים. אז נתמקד בדעה השנייה, אבל לפי הדעה הראשונה, זה ממש קצר. תקיעה היא יכולה להיות גם... כשיעור שלוש תרומיתין, כי זה השיעור של התרועה המינימלי, בתרת למשל, לפי מרן המחבר, גם אם אתה בתשרת או בתשת, אסור שהשבר יהיה כשיעור תקיעה באחד מהסדרים, לא בסדר שאתה נמצא בו. לפי הרמ"א, העיקר שהשבר לא יהיה ארוך כתקיעה מאותו סדר שאתה נמצא בו. לכן, אם אתה בתשת, הרי מתי זה יכול לקרות כל האריכות של השבר? בתשת, לא בתרת. תרת אין שברים. אז בתשת זה קורה. אז זה לא טוב. אז זה לא טוב למשוך. זה יכול לקרות, והמשנה ברורה מאיר הזה, מזהיר הזה, והלקוט שסף מזהיר הזה, לא לעשות קול נוסף. אבל זאת בעיה אחרת, דרך אגב. כן, אבל שם זה בעיה חמורה יותר. גם אם משך אותו... אני אומר את זה במאמר מוסגר, בסדר? כן, כי זה נראה כמו שבר, וזה הפסק בין התרועה לתקיעה, זאת הבעיה. לא מצד, בוא נגיד הוא לא העריך בו תשע תרומיתין, אז הוא לא תקיעה, אבל הוא שבר, ופה לא צריך, בתרת לא צריך שבר. שאלה מצוינת, כן, אני אקרא לך את השולחן ערוך, בתף קופצדי, סעיף. חטא, אין לכם את זה במקורות. הוא אומר ככה, אם יפסיק בתרועה בין תקיעה לשברים, למשל, בתשת, סתם, התחיל שם התרועה, זה לא טוב, זה לא שייך. או שיפסיק בשברים בין תרועה לתקיעה בתרת, וכן, עוד יותר חידוש, אם יריע שתי תרועות זו אחר זו, אחרי שהוא גמר תרועה, התחיל בנשימה נוספת, עוד תרועה. זה לא טוב. רגע, או שתקע אחר התרועה, תקיעה, כמתעסק שלא לשם תקיעה, גם עוד פעמיים תקיעה, שהתקיעה השנייה היא למתעסק, לא לשם מצווה, אחרי התקיעה הראשונה, למשל, הפסיק בה בין תרועה לתקיעה, או, וזה מה שאתה שואל, או לאחר שתקע ג' שברים, עושה שברים כדין, כבקשרות, שתק, והפסיק, ואחר כך תקע שברים אחרים, ואפילו שבר אחד, בכל אלו אבי הפסק, והפסיד גם תקיעה הראשונה. למה? כי כשיש לנו סדר, הוא צריך להיות ברצף תקיעה, תרועה, תקיעה. לפי התרועה שיש לו אותו סדר. אם זה תשעת, אל תכניס לי פה תרועה. לא לפני השברים ולא אחרי השברים. ואפילו אל תכניס לי שתי תרועות. ולא שני שברים, ואפילו לא שבר אחד. גם לא תקיעה נוספת שהיא לא לשם מצווה. גם לא. אבל לכן המשנה ברורה פה, וגם מלכות יוסף מזהירים, אל תעשה בסוף ארוך, כי זה יצא לך שבר, זה בעייתי. אין בעיה, אין בעיה להוסיף, נדבר על זה בהמשך. שנייה, אז נחזור לענייננו. אמרנו שצריך להאריך בתקיעה כשיעור התרועה, בסדר? אז לפי מרן המחבר, אל תאריך בשבר, ועכשיו, ומה הזרה? הזרה שאל תאריך בשבר אחד, יותר מדי כשיעור תקיעה. לפי מרן המחבר, אפילו כתקיעה הכי קצרה שיש בכלל, בכל התקיעות, שזה יהיה של תרת, ולפי הדעה הראשונה זה קצרצר. אבל עיקר ההלכה היא כמו הדעה השנייה, בסדר, אז אל תאריך בשבר, ככה כותב גם המקרא הקודש וגם הקודש יוסף וגם המשנה ברורה, כולם, הם אומרים עד שמונה, עד 8 תרומיתין, כשר, ודאי בדיעבד. אפילו אולי לכתחילה, אבל גם לפי מי שחושב שזה הראשונה, בכל מקרה, בדיעבד, לפי הדעה השנייה, זה כשר עד 8 תרומיתין. בסדר? שבר. למה? כי לדעה השנייה אין תקיעה פחות מ-9 תרומיתין. אין דבר כזה. לכן, פחות מ-9 תרומיתין זה לא מתחיל להיות תקיעה. ולפי הרמה, אם אתה בתשרת, אז גם אם עשית יותר מ-9 תרומיתין, זה קשר בדיעבד. פה זה בדיעבד. לפי המחבר זה פסול. למה? כי יש תקיעה כזאת של 9 תרומיתין, למרות שאתה בתשרת. אוקיי? אז ההזהרה הפשוטה היא שלא להאריך בשבר יותר מדי. ולכן מנהג ישראל, פה הוא כותב, מנהג האשכנזים הוא לעשות כל שבר קצת יותר מ-3 תרומיתין, והוא כותב פה שמנהג הספרדים בדיוק 3 תרומיתין. לא יודע איך הם עושים את זה בדיוק, אבל... בסדר. מה, 3 שניות? זה הרבה. אוקיי, הוא כותב ככה, שיעור כל שבר מ-3 השברים למנהג האשכנזים הינו 3 תרומיתין ומעט יותר, ולמנהג הספרדים שיעורו 3 תרומיתין. בסדר? בדיוק. כמה שאפשר לעשות זה, בדיוק. בסדר. אז ככה נוהגים לעשות, ולא נכנסים לבעיה שהוא מציג פה, של שהשבר לא יהפוך לנו לתקיעה. לכן אין להאריך בשבר יותר מדי, שלפי הרמה בגדול זה יותר קל, כי אתה הולך לפי הסדר שאתה נמצא בו, לא לפי אובייקטיבית, אם יש תקיעה כזאת באיזשהו סדר, ולכן, אם אתה בתשרת, אז יש לך יותר מרחב נשימה, ואם אתה בתשת, קצת פחות, אבל גם יש יותר. ההדרכה היא, בקיצור, לא להאריך בשבר יותר מ-8. יותר מ-8 זה כבר ממש בעייתי. אלא אם כן זה בתשרת, אז האשכנזים בדיעבד יצא, אבל אם זה בתשת, אז לא יצא, ואם זה בספרדים, אז לא יצא. אם יאריך בשבר יותר מ-9 ומעלה, יותר מ-8. וההדרכה היא לכתחילה נוהגים לעשות כ-3. 3 פלוס, 3, 3, 3 פלוס. מדובר שהוא יריך בשבר. הוא לא שבר אותו. זה הפתרון שזה לא יחשב? טוב, יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע, לא מכיר את זה. לא יודע, צריך לבדוק את זה, יכול להיות. באופן כללי, אבל לא להאריך בשבר יותר מדי. לדעה השנייה. לדעה השנייה, כי עיקר ההלכה היא הדעה, יש שומרים ויש שומרים, אחר כך יש שומרים בטרה, ככה נקטו. ודאי בדיעבד, אחרי אמרתי, ודאי בדיעבד. הדרכה היא לא, הדרכה היא, הספרדים עושים 3. נכון, נוקטים כמו הדעה השנייה. זה מוכח שנוקטים כמו הדעה השנייה. ככה מוכח מהספרים שראיתי, שנוקטים בעצם כמו הדעה השנייה. כי לצאת, אתה צודק, בשביל לצאת את הדעה הראשונה אתה צריך לעשות כל שבר פחות מ-3 תרומיתין, שזה ממש מסובך. ולשיט... לא יודע, צריך למדוד בדיוק כמה זה, זה, זה פחות נראה, זה פחות, טו-טו-טו. מה? קצר מאוד, טו, אז לא חוששים, העיקר כמו הדעה השנייה, אי אפשר לצאת את זה כל השיטות, אתה נראה? עכשיו נשאלת השאלה, אז אתם רואים, השולחן ערוך בחלק השני של הסעיף הזה אומר, וצריך להאריך בתקיעה של תשרת, זה נכון לפי שתי השיטות. צריך להאריך בתקיעה של תשרת יותר משל תשת, ובשל תשת יותר משל תרת. ומי הוא, אם מאריך הרבה בכל תקיעה, אין לחוש. כמו מישהו ששאל פה, אפשר להאריך שאין השיעור למעלה, וכן בתרועה, יכול להאריך בה כמו שירצה, וכן אם מוסיף על ג' שברים ועושה ד' או ה', אין לחוש. אמנם לגבי שברים, כתב המשנה ברורה שלכתחילה לא לעשות יותר מ-3. או, זאת השאלה שאנחנו רוצים לעסוק בה. עכשיו השאלה, שאנחנו אומרים שאורך התקיעה כשיעור התרועה, ברור שזה כשיעור התרועה האובייקטיבי. זאת אומרת, אם אתה צריך לעשות פה שברים תרועה, או, רגע, קודם כל זה מינימום כמו אובייקטיבי. השאלה אם זה צריך רגע כמו בפועל. זאת השאלה. וזאת שאלה מאוד מעשית. כי ישנם הרבה בעלי תקיעה, שבשברים תרועה, עושים תרועה ארוכה, מה אכפת להם? יש להם אוויר עוד, נותנים עוד... לא, לא, תרועה. עושים טו, 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 טו. עכשיו זה נחמד ואין בעיה. לתרועה זה טוב. השאלה, אם אתה עכשיו צריך כנגד זה להאריך בתקיעות, אז התקיעה שלפניה כבר עשית ולא הערכת עד כדי כך. אם הערכת, מצוין. אם לא הערכת, האם אתה בבעיה? או שאתה לא בבעיה, כי יש שיעור אובייקטיבי. זאת אומרת, שברים תרועה, אז אנחנו אומרים שברים זה 9, לאשכנזים 9 פלוס, אומרים 11, התרועה זה 9, 21, ויש מוסיפים גם את הנשימה באמצע, כשעושים את זה בשתי נשימות, 20 וכמה, כדי 20 וכמה קולות, אז אם עשית את זה, אז אתה מסודר, עשית את השיעור האובייקטיבי של התקיעה. זאת אומרת, חזר קבלנו שיעור אובייקטיבי, אבל אם אתה, השאלה אם אתה צריך להעריך כפי התרועה שנעשתה בפועל.
אז אני...
מה? למשל, כן. אבל בכל מקרה זה יותר מ-18. הפוסקים גם שומרים, אומרים 18 ועוד קצת. אז הגרא אומר כף א', כי נוהגים את השברים לעשות קצת יותר משלוש תרומיתין. ככה נהגו האשכנזי, קצת יותר. אז ממילא זה שיעור השברים. מה? למה? כדי... למה נהגו קצת יותר? לא, 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 למה נהגו... כדי שלא יהיה פחות. שלא יהיה פחות משלושה. כן, שלא יהיה פחות. אז הנה, למשל, הרב שטרנבורג כותב את זה, בסימן ה' סעיף ד', צריכים להאריך בתקיעות את השרת כדי כף א' כוחות כלשהו דווקא. ובסדר שמראים השברים תרועה בשתי נשימות, יש להאריך יותר. צריך להאריך גם כפי שיעור הנשימה שבאמצע. אז נגיד, עוד 2-3, לא יודע בדיוק כמה זה. יפה. יפה, יפה. אז זה השיעור אובייקטיבי. מה קורה אם בן אדם העריך בתרועה, עשה 15 תרומיתין, ועכשיו פלוס השברים זה עוד 9 פלוס, ועוד הנשימה, מגיע ל-27-8. האם גם את התקיעה צריך לעשות ככה? או לא? אז האמת היא, זה לא מעניין, זה לא מפורש כל כך בראשונים ובאחרונים. אם אתם תראו, בלשון השולחן ערוך, שהוא אומר, אם מעריך הרבה בכל תקיעה אין לחוש, שאין לה שיעור למעלה, וכן בתרועה יכול להעריך בה כמו שירצה. זה נשמע חופשי, כבר לא משנה. משמע, הוא לא אומר לך, אם הערכת בתרועה, עכשיו תעריך בתקועה, הוא לא אומר. אז סתימת הלשון, משמע שלא צריך. עכשיו אני רוצה גם להוכיח מהמשנה ברורה שלא צריך. המשנה ברורה אומר ככה, מספר 2, אומר, הנה בעבור שזה הסעיף רבו פרטיו, יקשה לקורא להבין ממנו פרטיו למעשה, הכל לכתוב בקיצור איך להתנהג לכתחילה. אז זה הדרכה איך צריך להתנהג לכתחילה. צריך התוקע להיזהר שיעריך בתקיעות את השרת, שכל תקיעה יהיה לפחות כשיעור חי כוחות ומעט יותר, כמו שאמרנו, והתקיעות של תשת ותרת יהיו לפחות כשיעור תת כוחות, לפחות. לבזה יצא לכולה אלמה, כי אם זה יותר אין בעיה, שהרי מותר להעריך אפילו יותר מכשיעור. וגם יזהר בכל השברים, בין בית השעת ובין בית השרת, שלא יעשה שום שבר יותר מתת כוחות, עד תת כוחות. וטוב יותר שלא יעשה בכל שבר רק כשלושה כוחות. וגם יזהר לכתחילה שיעשה כל תרועה בין של תשרת ובין של תרת, כשיעור תת כוחות ולא פחות, ולא לסמוך על דעה ראשונה שלוש, אלא לעשות 9. עכשיו, איך מוכח מפה השאלה שלנו? תראו, איך מוכח מפה? הוא אומר שבית השעת, הוא אומר פה, זאת ההדרכה שלו לכתחילה. אז בתשת, מה הוא אומר לך לעשות? תתקיעה, לפחות 9 תרומיתין. תתקיעה של תשת. ובשברים הוא אומר לך, אני מזהיר אותך, שאל תאריך בכל שבר יותר מתת. זאת אומרת, עד 8, עד תת אפשר. אז אם הוא מאריך בכל שבר 8, 8 ועוד 8 ועוד 8, 24. וכמה התקיעה הוא אמר לי לעשות? 9. משהו שזה אובייקטיבי, ולא סובייקטיבי. זאת ההוכחה שאני חושב שאפשר להוכיח מהמשנה ברורה. מי שרוצה יעיין אחר כך שטר הציון פה ג' וד', באותה שיטה, עוד פעם, את אותה הוכחה, פעמיים. אז זה נראה שככה דעת המשנה ברורה, וזה מאוד חשוב. דבר שני, מקרה קודש פה הוא אומר ששאל את הרב מרדכי אליהו, אם צריך להקפיד בזה, והוא אמר לו לא צריך. דבר שלישי, גם פה הרב שטרנבוך מועדים מוזמנים, הוא כותב, הוא מעיד, אני לא ראיתי, אבל הוא מעיד שלדינה הסכימו רוב הפוסקים שאינו תלוי איך מעריכין. אז הוא מספיק נאמן, הוא מעיד, אני לא ראיתי את הפוסקים האלה, אבל הוא אומר, רוב הפוסקים הסכימו שלא תלוי איך מעריכין. אבל, מה בכל זאת יש? יש בכל זאת מקור שאומר שכן צריך. תראו, מספר 3, מקור חשוב. אורחות חיים, שזה אחד מאחרוני הראשונים, הבית יוסף מביא אותו הרבה, הוא מביא בשם הרשב"א. קודם כל הוא מביא עוד דין, אחר כך הוא מביא את זה. אז בואו נראה. כתב הרב במספר 3, אורחות חיים חלק א' דין תקיעת שופר אות י"א, כתב הרב דוד בר לוי ז"ל, שמענו שהיה הרייבד ז"ל מקפיד על התוקין, שלא יקצרו התקיעות פחות מתת רומיתין. הרייבד סובר שתקיעה היא תמיד 9, גם בתשרת, אז לכן הוא הקפיד שתמיד יהיה 9. אנחנו לא צריכים להקפיד יותר, שבתשרת יותר. וכן התרועה עצמה לא יעשו בה פחות מ-9 תרומיתין, כי זה השיעור של תרועה. הוא סבר שזה לא 3, זה 9. וגם השברים, אין לקצר בהם פחות מ-9 תרומיתין. כי אם אתה עושה, לפי הרייבד, אם אתה עושה פחות, כל שבר נגיד 2, בין 2 ל-3, זה לא טוב, כי השיעור התרועה הוא 9, גם בשברים. לכן צריך דווקא 3. לכן, זה החומרה, רב יאיר, לכן מחמירים לעשות קצת יותר, שלא יצא קצת פחות. עכשיו, עכשיו הוא מביא, וגם על המערכים בשברים יותר מדי יש להקמיד מפני שנראים כתקיעה. והרשב"א כתב, תראו, הרשב"א, בכל אלו השיעורים הם למטה, זאת אומרת, זה מינימום. אבל אם רצה להאריך יותר, אין בכך כלום. והוא עדיל לשברים. ובלבד שיעריך כנגדן בתקיעות שלפניהם ולאחריהם. אז הנה, הוא אומר את זה. שצריך, אתה יכול להאריך כמה שאתה רוצה, אבל תאריך כבהתאם גם את התקיעה. וכך כותב גם השפת אמת בחידושיו פה מסכת ראש השנה דף למד ג' עמוד ב'. אז לכן כתב הרב שטרנבוך וגם גם אבי מורי ככה אומר לעשות ככה. הוא כותב, זאת אומרת לכתחילה, זה לכתחילה ובדיעבד. וכתחילה יש להאריך כמו התרועה בפועל, בדיעבד יצא גם אם לא האריך אובייקטיבי, אבל לכתחילה, וזה מה שאני רוצה להדגיש, בוא נקרא את הלשון שלו. יש מהדרין לדקדק לכתחילה כשתת הפוסקים ששירות תקיעה די לפני ואחרי התורה לא תהיה פחות משיעור התורה שמריעין בפועל. ועל כן אם מעריכין התרועה כנהוג, מדקדקים להעריך התקיעות באותו סדר שלא יהיו פחותים ממנה. למה? לצאת את המצווה בלי פקפוק ומתאימין התקיעה לכל התורה. עכשיו, אז לכן זו ההמלצה שלי לבעלי התקיעות בנושא הזה. ואני אגיד את זה מכמה סיבות. שוב, אני אמרתי, מוכח ממשלה ברורה שיצא, הרב אליהו מספיק לנו, כן, אמר, פורש פה אומר בשמו שיצא, גם הוא אומר שרוב הפוסקים אמרו שיצא. אבל, לכתחילה, להדר, א', מה? כן, אבל יש לזה, אני אומר כמה סיבות, א', כי יש שיטות כאלה שצריך. דרך אגב, על הרשב"א הזה, אז ראיתי במוסד הרב קוק, בהוצאה, גורסים אחרת, ומילא אין את הראיה הזאת, אבל אורחות חיים הוא מספיק גרסה מאמנת שהוא לפחות ברשב"א ככה הביא. זה כבר מספיק לי. גם אם יש גרסה אחרת ברשב"א, אז עדיין יש, זה לא מבטל את המקור הזה. אז יש שיטות שכן צריך. ולכן, וחוץ מזה, צריך שהציבור לא יהיה לו בלב מסופק. תן לציבור להרגיש שאתה יודע, אתה בעל תוקע, אתה יודע שעכשיו אתה נכנס לשברים תרועה, ממילא אתה נותן כבר מראש תקיעה ארוכה. אתה יודע שאתה הולך להאריך בתרועה. אתה מתוכנן. תן תקיעה ארוכה. למה לא? אחר כך, רק 30 קולות, אחר כך יש לך זמן לנוח. תן תקיעה ארוכה, וגם בתרועה, אל תאריך יותר מדי. בעלי תקועה מומחים, יודעים לעשות 9, יש להם איזה מניגון כזה, והם יודעים שזה 9. אבל גם זה אני אומר, שהציבור לא ירגיש שזה היה קצר, תן 12, תן 13, בסדר, 15, אבל אין עניין לתת יאללה עד שנגמר לי האוויר. לא, זה, זה, זה לא טוב. אין בזה, זה אפילו לא מגרגרה. לכן, תאריך קצת בתרועה, ובתקיעה תאריך כמה שאתה יכול. 6, 7, 8 שניות. 6 זה המינימום, כאילו, 7, 8, 6 שניות. למה לא? זה אפשרי, זה לא קשה. אם מישהו אין לו, לא יכול, בסדר. אז נסמוך, אני חושב שלא צריך, אבל למה לא? עכשיו, זה בצד ההלכתי. עכשיו, נשלב פה גם צד רעיוני. הנושא של התקיעות, שהכל הארוך, אז בעולת ראייה, כותב הרב קוק, מה העניין של התקיעה והתרועה והתקיעה? התקיעה שלפניה, הוא אומר, הוא מסמל את המקור האלוקי הטוב שממנו אנחנו יוצאים. אלוהי נשמה, שנתת בי תאוריי. אנחנו מאמינים במקור הטוב והטהור, עוד לפני כל החטאים ולפני כל ההתפרצויות, לפני כל השרדים למעשה, יש לנו מקור חזק שאנחנו יוצאים ממנו. התקיעה שאחריה, זאת האמונה והביטחון בהשם, האמונה בגאולה, האמונה ביום היתקע בשופר גדול, אז וזה הדברים הכי ארוכים והכי גדולים, הפרספקטיבה הגדולה. וזה מה שנותן לנו כוחות בפועל. מצווה היא דבר אמיתי, שנותן לנו את הכוחות האלה לכל השנה, לא סתם מריעים בתחילת השנה, כמו שבמדבר תרועה התקעו למעשיהם, כשיוצאים לדרך מריעים, ככה אנחנו יוצאים לשנה חדשה, יוצאים לדרך, אנחנו מריעים, דרך היא מטבעה, אנחנו לא יודעים מה יש בה. זה דאגה. מה יהיה בדרך הזאת? לכן זו תרועה. אבל לכן צריך הרבה כוחות. מה נותן את הכוחות? העבר והעתיד, האמונה. האמונה בבסיס שלנו, באבות וכולי, והאמונה בעתיד. זה מה שנותן לנו את הכוחות, להתמודד במה? בגינוך הגנח ובהילול היליל. יש לכלל ישראל וכל אחד. יש בחיים פה גינוך הגנח, הילול היליל. מה נותן את הכוחות להתמודד? אלו התקיעות בראש השנה. וזה כמו יעקב אבינו בבית אל, שהוא חלם, אז הוא חלם חלום, עלה, ראה, חזל אומרים, ראה מלכויות עולות ויורדות, הוא ראה את כל ההיסטוריה. אבל מה נותן לו את הכוח? החלום. החלום, אתה לא מסתכל על ההווה. חלום, אתה מסתכל על המעבר, על מה יהיה אחר כך. וזה מה שנותן את הכוח, להתמודד בהווה הקשה אם הוא קשה. לכן התקיעות, תן זמן לציבור לכוון, תן זמן לציבור לשמוע, תן זמן שיהיה... אחר כך זה קטר יותר, תשת ותרת. תן, זה חשוב. תאריך בתקיעות. זה בפרט של תשרת. ואחר כך שוב בהתאם, גם בתרת. אם אתה מאריך בתרועות, אז תאריך גם בתקיעות קצת לפי העניין.
אין בעיה שהתקיעה...
אין בעיה, זה אין בעיה. אין שיעור למעלה. יש שיעור למטה, אין שיעור למעלה. יופי, אז זה הנושא הזה. שנייה. עכשיו נעבור לנושא יותר קליל. זה היה הנושא הכי כבד לשיעור הזה. אז עברנו את זה בהתחלה כשעוד על מוח צלול. עכשיו דברים יותר קלילים. קצת לנושא של תפילות ושליח ציבור, אחר כך נחזור שוב לנושא של תקיעות. אז אומר הרמ"א, מספר 4, וידקדקו לחזור אחר שליח ציבור היותר הגון והיותר גדול בתורה ומעשים טובים, ומעשים שאפשר למצוא, שיתפלל סליחות בימים נוראים, שיהיה בן 30 שנים וגם שיהיה נשוי, מי הוא כל ישראל קשרים הם, רק שיהיה מרוצה לקהל. כן, זה מאוד חשוב. אבל אם מתפלל בחוזקה, הוא בכוח תופס את העמוד, אין עונים אחריו אמן. וכן צריך שיוציא כל אדם בתפילתו, שלא יהיה לו איזה שונא, שהוא לא רוצה להוציא אותו. מה? להוציא, זה חובה, משהו. היום אתה אומר, מתפללים כולם לחש, בסדר, אבל יש קדיש, קדושה, יש דברים. אתה צודק, אולי זה לא ממש להוציא, אבל עדיין. ואם יהיה לו שונא, הוא מכוון שלא להוציאו, גם אוהבה ביניהם יוצאים בתפילתו. עכשיו, לפני שאני אתן משנה ברורה, אני רוצה להדגיש גם, זה נכון לכל אחד, כל השנה, אבל בפרט לשליח ציבור ובעל תוקע, לשמור על נקיות הגוף. אני לא אפרט כאן בפרט כבוד המקום, אבל עיין בסימן עין וב, בסעיף ד' והי, במשנה ברורה, שיהיה גוף נקי לגמרי לתפילה. עכשיו, אומר המשנה ברורה, בי"ד ג' וי"ד א', הוא פשוט, אם יזדמה לו שניים, אחד שהוא בן תורה וירכת ואין לו אלו הפרטים, והשני הוא איש פשוט והוא נשוי, ויותר מבין 30, הבן תורה קודם. אז בן תורה קודם לפרטים האחרים שכתובים כאן. י"ד א' בתורה ומעשים, אם רואה שיש מחלוקת בשביל התפילה, שימו לב, לא יתפלל, אף על פי שיתפלל מי שאינו הגון. זה הדבר הכי חמור, וזה, הרבה אנשים זה עצת היצר, אומרים, אני יודע יותר טוב, אני יודע יותר טוב, אז אני צריך להיות ביום הראשון, לא ביום השני. אני רק... שבוע שעבר הייתי בשביל בשפלה, פגשתי רב בכנסת, וסיפרתי לו קצת על השיעור הזה, הוא אומר לי, זה טוב, מה אתה מתעסק? אני מתעסק עם זה שההוא נפגע, שנתנו לו ביום השני, והוא רוצה ביום הראשון, והוא רוצה להיות אתמול, והוא רוצה להיות מחר, וזה לא פשוט. אז, ופה, שמעתי ברובי שרווייס, שהקדש ברוך הוא להביא אותנו, לא יודע ניסיון, לא יודע ביזיון, זה לא קל. זה לא קל לבעל תפילה, לבעל תקיע, שאומרים לו שנה לא, שנה כן, זה לא קל. אבל, צריך, זה סגולה לזכות בדין, למה? כתוב כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אז אם הקדוש ברוך הוא זימן לבן אדם ניסיון כזה, באלול, צריך להגיד תודה רבה. עזוב את השופר, עזוב, בסדר. אם אני עכשיו מוכן, זה סגולה בדוקה, זה לא... זה אמיתי. כל המעביר הכל, על, 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 על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. זה ההכנה הכי טובה לימי הדין. לכן, אם יש דבר כזה, זה מתנה. שלא הקדוש ברוך הוא לא בזיון, זה בזיון, אבל... זה טוב. אני רוצה לספר סיפור מעניין שהופיע פעם באלון של שיחת השבוע. כן, אתם רואים, לפני הרבה שנים. שקשור לעניין. אני אקרא את זה בדילוגים, אבל מסופר, כל זה סיפורים אמיתיים. לא... שנים רבות שימש רבי שלמה חיים שטרן בעל תוקע בבית הכנסת של החסידים בשכונת מאה שערים. הוא בא פה לפני יותר מ-120-130 שנה. ירא שמיים היה, עדי נפש וצנוע, את משרת התוקע ירש מאביו הצדיק רבי משה מנדל, מגדולי תלמידיו של הגאון רבי ישעיהו מוויצן. כל השנה חרד היה רבי שלמה חיים מדברי השולחן ערוך, שראוי ליתן לתקוע לצדיק והגון. בהגיע חודש אלול היה מתעטף חיל ורעדה, מרבה בתפילה וממעט באכילה ובשינה. כשאום הקרב מזהירים אותו לשמור על בריאותו וכוחו לקראת התקיעות בראש השנה, היה מבטל דבריהם בבנות ראש, וכי ראוי אני בכלל להשתמש בעל תוקע. בלב אחי, אלא אנוס אני על פי הציבור. הזכות הציבור תעמוד לי לגייס את הכוחות הגוף והנפש הדרושים לצורך התקיעות. אני בלב אחי לא ראוי. כן. המחשבה לבקש שכר כלשהו מעולם לא עלתה על דעתו של רבי שלמה חיים, על אף מצבו הכלכלי שהיה רחוק מלהיות טוב. אותה שנה, תף רש סמך חט, אז לפני 110 שנים. טוב, בסיפור פה, זה הסיפור. נודע לרעייתו של רבי שלמה חיים כי גבאי בית הכנסת הגדול בשכונה החדשה זיכון מוישה תרים אחר בעל תוקע הגון לשכר של 20 לירות. סכום רב במונחי הזמן. רעיון זה של הכנסה לא צפויה בחודש החגים המרובה בהוצאות קסם לה מיד. ילדי המתבגרים כבר לא ראו נעליים וכו' וכו', ביתה הגדולה מתקרבת לפרקה וכו'. הפצירה איפה בבעלה לקבל את המשרה המוצעת. רבי שלמה חיים התקשה לעכל את הרעיון. מה ייתנו לי ומה יוסיפו לי כמה לירות שאחר שכבר נקבע בשולחן ערוך כי אין רואים סימן וברכה וכסף זה, ואיזה פנים יהיו לי לנטוש את מקומי הקבוע שירשתי מאבי המנוח שעשה כנפני במשך 30 שנה רק בעבור בצע כסף. איך העז פנאים להתייצב כך ביום הדין לפני שוכן מרומים? ולמה העזר כנגדו לא הייתה מוכנה לוותר בקלות? ושם את אמר לי בעלי איך נראה את פנינו, אני ולדינו ותנו הבוגרת בבגדים המרופתים, וכו' וכו'. באי רצון קיבל רבי שלמה חיים את טענת טיעוניה, זו מיירה אל גבי בית הכנסת בזיכרון משה והודיע להם כי בעלה יאות לקבל אליו את התפקיד. הגבאים סמכו לכתבה על תוקעי רשמיים כרבי שלמה חיים ושיבו לרעיה בחיוב. ביום ראשון א' של סליחות השכים רבי שלמה חיים קום ושם את פעמיו לזכון מוישה להתפלל ותקוע שם כדי ששכר התקיעות לא יכולו להתקיעות בראש השנה אלא קצת בהפלאה. את התפילה שלא במקומה הקבוע והנוסח הליטאי הזר לו נטלו מרבי שלמה חיים כל פירור של שלוות נפש. מוחו וליבו לא היו עמו. כשבא לתקוע חשמועקה נפשי גדולה, אם היום כך מה מצפה לי בראש השנה ירהר בעשר. המחשבה שהמיר את מקומו הקבוע בגלל כסף לא הניחה לו. בלילה התקשה רבי שלמה חיים לרדם. כשעשה עליו בסוף השינה חלם חלום מסעיר. אביו המנוח הופיע מולו ודיבר עמו קשות. ירשת ממני את השופר ואת התקיעות. שמור על הירושה הזאת. זכור ששופר שציפו את פי זהב חל עליו דין חציצה ופסול לתקיעות. בבוקר הלך שוב רבי שלמה חיים להתפעל לתקוע בשופר בזכון נמושה מפני שלא רצה להותיר בית הכנסת בלי בעל תוקע באותו יום. אך בליבו כבר גמלה החלטה כי זאת תקועתו האחרונה שם. וכי מחר ישוב לבית הכנסת שלו במאה שערים. לאחר התפילה הודיע לגבים על החטאתו, אם זה לא היה שלם ממעשהו, בדרכו לביתו שר אל רבה של שכונת זיכון מוישה, הגאון רבי יצחק צבי ריבלין, ושטח לפניו את כל העניין.
הקשיב הרב לדברים והתפעם מתום ליבו של רבי שלמה חיים. מנגד הרב הבין גם לליבה של האישה זקוקה לכסף, ואמר לו ככה, רשאי אתה להמשיך לתקוע בלב שקט בזיכרון מוישה. איפה שיצאו לך את הכסף? פסק הרב לבסוף, אין כאן חשש של יצילת שכר על יום טוב, שהרי התשלום הוא על זכויותיך בשבוע שלפני, וזה הבלעה. ברור לך כי גם אין כל חשש חציצה בין השופר לבין פיך, ואילו החלום ידועים לך מן הסתם דברי חכמים, חלומות עכשיו ידברו, אל תחשוש מהחלום. זאת פסק ליטאי, כן. ובכל זאת לא נחה לי דעתו של רבי שלמה חיים. הוא היה חוסית, כן. לא התכוונתי חלילה להטיל דופי בכל בעלי התקיעה נוטלים שכר, הסביר בנימד התנצלות. כוונתי הייתה לחציצה במחשבה. חוששני כי לא אוכל לתקוע בשופר ביום הדין ולכוון את כל הכוונות שקיבלתי מאבי אם אקבל שכר. אני לא יכול. אם כן, חזור למקומך הראשון והקבוע, שתהיה לך כתיבה וחתימה הטובה, סיכם הרב. באותו ראש השנה היו תקיעותיו של רבי שלמה חיים לאלה ולאלה. לתקיעות במעומד, בחזרת השעת, זכה בית הכנסת של החסידים במאה שערים לאורח חשוב, הלא הוא הגאון הרב ריבלין, שבא במיוחד כדי להקשיב לתקיעות. לאחר התפילה, נוכח ההתפעלות של הקהל, אמר הרב, מה תתפלו? הלא הוא כבר ניצח את השטן עוד קודם ראש השנה. אז זה, יש עוד סיפור בהמשך, אבל זה סיפור אחד. אז זה נושא של בעל תוקע ובעל תפילה. עכשיו, דיון קצר על נושא של הוספת פיוטים בתוך התפילה. הספרדים ממעטים להוסיף, אם בכלל. אשכנזים מרבים להוסיף. כן, אבל תכף תראה שבראש שנה ביום כיפור הוא גם יתיר להוסיף. אבל זה מתחיל בעצם ממחלוקת ראשונים. כן, אבל עדיין יש הרבה פיוטים. גם ברינת ישראל יש הרבה פיוטים. ברור שזה המון, מה שמופיע שם בסוף. אז תראו, מספר 5, השולחן ערוך באור החיים בסימן סמכת אומר, יש מקומות שמפסיק... לא בנתקיות, בכלל בתפילה. או בברכות קריאת שמע, או בחזרת השעץ, יוצרות זה בברכות קריאת שמע. עכשיו, המקור במשנה הוא על ברכות קריאת שמע. כתוב במשנה, בברכות ברק ראשון, מקום שאמרו להאריך. אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי להאריך. אז יש ראשונים שלמדו, אל תוסיף שום דבר. אסור לדבר. כן, אבל אם זה מעניין התפילות, אז מותר. כן, אז אם מותר להכניס את זה בתוך חזרת השעץ, זה ודאי מעניין התפילה. ממילא זה לא יפסק בתקיעות. עכשיו, אז השולחן ערוך אומר, ב-5, יש מקומות שמפסיקים בברכות קריאת שמע לומר פיוטים, ונכון למנוע מלאומרם שום דבר בהפסק. זה השולחן ערוך. הגה, ויש אומרים, דיין איסור בדבר. וכן נוהגים בכל המקומות לאומרם, והמקל ואינו אומרם לא יפסיד, ובכל מקום לא יעסוק בשום דבר, אפילו בדברי תורה, לא יעסוק כל מה שהציבור אומר פיוטים. זאת אומרת, אם הציבור אומר פיוטים... מה? הוא תופס את זה שמקל. עכשיו, אבל תראו על מה זה מתבסס. זה מתבסס על הרשב"א. הרשב"א אומר, ונראה לי, תראו מספר 6, דמי דקטני, מקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך, מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר, לאו למה שאינו רשאי לקצר, הוא להאריך בנוסח הברכה. כלומר, לרבות ולמעט במילותיה. אין בעיה להרבות במילים או לחסר במילים. ואם כן, היה להם לתקן נוסח כל ברכה וברכה, במילות מנויות ובעניינים ידועים, ולהשמינו כל ברכה וברכה בנוסחתה. וזה לא מצינו, בשום מקום שנתנו לנו ממש את כל הנוסח, אלא ודאי נראה שאין הקפדה בריבוי הנוסח ומיעוטו, אלא במטבע שטבעו חכמים, ושיש ברכות שפותחו בברוך, וחותמות בברוך, וזה מקום, זה ברכה ארוכה. ברכה שפותחת בברוך, כמו יוצר אור, שיימת בברוך, אל תהפוך אותה לקצרה. אבל אין בעיה להוסיף מילים, הבעיה היא להוסיף עניינים שונים. אם אתה מוסיף עניינים שונים, זאת הבעיה. אבל להוסיף מילים אין בעיה, זה הרשב"א. ועל הרשב"א הזה הרבה ראשונים התבססו שאפשר להוסיף פיוטים, אפילו ארוכים. תראו, ולעולם אין ההקפדה בריבוי לשון הברכות ומיעוטן, והכן נהגו בבתי כנסיות להאריך בתשבחות באמצע ברכות, וכן באמצע ראשונות ואחרונות, בראש השנה, ביום כיפורים, זוכרנו מחמוך, ובהמשך הוא אומר, אפילו אם זה יהיה עוד יותר ארוך מהעיקר אפילו. זה לא הבעיה, אין בעיה. אז גם ארוך השולחן, אין לכם את זה פה, אני רק קורא, אני קורא לכם, אין לכם את זה. הוא אומר בדבר הפיוטים, יש מהגדולים שלו, הייתה דעת המנוחה מהם, ובכל מקום כבר רבו גאוני עולם וקדושי עליון והכריעו להתיר. אז זה ארוך השולחן אומר, בסימן סמכת סעיף א'. עכשיו אני קורא לכם מהנציב, מאוד, מאוד יפה, בסימן ספר 7, שוט משיב דבר חלק א' סימן י' ג',
אומר, במנהגי הפיוטים ישנם ג' מנהגים שונים בכלל קהילות ישראל. ישמרם צור ויברכם הצור וישמרם, צורם ויברכם. יש נהגו לומר גם יוצרות, שזה בברכות כהשמע, גם קרובץ. קרובץ זה כל רינה ושואה בעלי צדיקים במקומם. ויש נהגו שלא אמר יוצרות שלפני 18, הקרובץ שבתוך התפילה, שזה יותר קל מאשר ברכות כהשמע. ומכל מקום, בראש השנה ויום הכיפורים, אומרים הכל. כולם אומרים את בתוך התפילה. והגרן הניג, שלא לומר אף קרובץ שבתוך התפילה, זולת בראש השנה ויום כיפור, אומרים גם יוצרות, וכן טל וגשם, כן, בפסח ובשמחת תורה, וכן המנהג בישיבה זה פה פעילת וולוז'ין. וסביר עלה, הרי מוסיפים זוכנו לחיים, דרך אגב, מאוד מומלץ, ללמוד טור, סימן תף קוף פי א', קוף פי ב', שמדבר על התפילה, ממש טור, לא ספרי חסידות, טור, אומר המון רמזים על, על הזוכרנו ומי חמוך, וכשזה סמך את אותיות, מניין חיים, והמון המון דברים, ובכן, ארבע פעמים, מה? עכשיו זה תף קוף פי א' או תף קוף פי ב', הסימנים הראשונים, הסימן השני בהלכות ראש השנה, מאוד מומלץ, זה כיף לקרוא, זה נעים, וזה ממש מראה איך הכל, זה לא קבלה, זה טור. והוא מביא שם המון המון רמזים. למשל, ובכן, נכון, אומרים שלוש, ארבע פעמים, הוא אומר, זה מהפסוק, ובכן אבוא אל המלך, באסתר, ארבעים אל המלך. ובכן, זה גם 72 אותיות, זה בעצם רומז, זה שם הגדול, זה שם הרבה דברים. והמון פסוקים שמקבילים למי חמוך ולזוכרנו, זה מאוד יפה שם, כדאי לראות. בכל מקרה, הוא אומר, זה שהם אומרים זוכרנו אין ראיה, שהרי באמת תנא מסכת סופרים זה בקושי התירו למר זוכרנו, וזה דווקא בשניים משלוש שנה ויום הכיפורים, ורצונו לומר שאינו על פי דין, משום דקיים על העם, אין אדם שואל צרכיו בשלוש ראשונות, נכון? אלא כשם שמטרים בשבת בעת צרה ומתענית תענית חלום בשבת, אך אינם יוסים להפוש הרחמים שלא על פי דין, ואין ללמוד משם לכל השנה. כמו דידה בשבת, בקושי התירו לנחם אבלים בשבת ולבקר חולים. כשהתירו, ואלו, אין ללמוד למקום אחר, ללך למקום אחר, הגורם צער. בשבת קודש, או לשיטת הרמב"ן, דפסק, קריד, אפשר לומר תפילה גם כן בבית החולה, בכל זאת אין ללמוד למקום אחר להתפלל. החינם, תראו, אם יתירו בקושי, בראש השנה וביום כיפור להפסיק בג' ראשונות, אין ללמוד לכל ימות השנה, וכן מצינו בכמה מקומות שתקנו חז"ל לפעמים שלא על פי דין, וכן הוא לתקוע בראש השנה בישיבה, כיודע מיושב, שבמקור תגעו אותם שהציבור יושב, כדי להרבב השטן, למרות שזה לא על פי, ואף פי שאינו על פי עומק הדין להקדים תקיעה לתפילת מוסף. העיקר של התקיעות הם על סדר התפילה. אז זה שעשו אותם לפני, זה כדי, חומרים, פיקוח נפש, להרבב את השטן. אז אותו דבר פה, כמו שאסור להקדים אכילת מרור לאכילת מצה. יש סוגיה במסכת פסחים, מי שאין לו אלא ירק אחד, חסה, אז הוא צריך לאכול אותו גם בקרפס וגם במרור. עכשיו, אם אוכל אותו בקרפס, אז זה כבר מרור. לפני המצה, וזה לא נכון, כתוב המצות ומרורים, המרות צריכות אחרי, אז אומרים שיוכל אותו ויברך אפילו כבר אז על אכילת מרור, ושם התוספות מתייחס לתקיעות, כמו שבתקיעות דמיושב, אנחנו מברכים את הברכה על תקיעות דמיושב, על עיקר הכוונה היא על תקיעות דמעומד של מוסף, אבל מקיימים את המצווה, והברכה היא גם על שם, לכן אסור להפסיק בדברים שלא קשורים לתפילות, אבל מה שקשור לתפילות, אם זה פיוטים שקשורים לתפילות, אז זה לא הפסק. אז הנה, עכשיו תראו משנה ברורה, מספר 8, שם על השולחן האור שאומר, אין לאדם, כן, לשנות ממנהג הציבור בפיוטים, אז פה הוא מעיד, הוא מערכו, כתב בשם הארי, שלא היה אומר פיוטים ופזמונים, אלא מה שסדרו הראשונים, כגון הקליר, הקלירי שנתקנו על דעת האמת, זאת אומרת, הארי, פיוטים של הקליר כן אמר, רבי אלעזר הקליר. וכן לא היה אומר יגדל. בכל מקום העיד בנו של רבי חיים ויטל על אביו, רבי חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי, שכשהיה שץ בקהל בימים נוראים, היה אומר כל הוידועים וכל הפיוטים, וישמע חכם וממנו ייקח מחוכמה ומוסר השכל שלא לשנות המנהגים. ובשלה ערב השם הגולים שמצווה לומר פיוטים, וכשפיית רבי אלעזר הקליר וחיות אשר אלה מרובעות לכיסא, ליעתה אש סביבותיו. אז הדברים עמוקים וגדולים, ואפילו רבי חיים ויטל תלמידו של האריק, כשהוא היה שץ בציבור שנהגו להגיד, אז הוא אמר את כל הפיוטים. אז כל אחד עשה כמנהגו, אבל צריך לדעת שיש בזה הרבה סימוכים כן לומר. מי שנוהג שלא לומר, אז הוא גם, יש לו הרבה סימוך לא לומר. אבל צריך בהחלט... יכול להיות שהוא לא אמר. אבל בציבור הוא כן אמר, עם הציבור. כן, אז מספר 9, עוד משהו לתוקע. טוב לתקוע בצד ימין, אם אפשר לתקוע בכך, וכן יהפוך את השופר למעלה, שמר על האלוהים בתורה. כן, וגם תוקעים בצד הצער. מן המצר קראתי, ענני במרחביה. עכשיו, לשליחי ציבור, אני אומר, באופן כללי, כמו שאנחנו רואים, צריך לא לשנות ממה שרגילים. אם אתה בא לאיזה ציבור, אז תעשה כמו שהם רגילים. כמובן בנוסח של הפיוטים, אבל אני חושב שאפשר להוסיף גם בנוסח, גם באופן המנגינה. זאת אומרת, בנוסח של המנגינה, אז מן הראוי קודם כל לשמור על ה... זה דברים מדורי דורות, זה מעורר את הלבבות, זה ניגונים קדושים ועתיקים. ומאידך גיסא, יש עניין גם לפעמים להוסיף קצת לפי הזמן, לפי מנגינות שרווחות באותו זמן, אבל זה צריך להיות באיזון נכון, לא תהפוך את כל התפילה לניגונים חדשים. פה ושם, זה טוב, זה מעורר את הציבור, המטרה היא לעורר את הציבור, לחבר אותם, לעורר את הלב, זה טוב. אבל קודם כל לשמור על הנוסח המקורי. כן, כמובן, אתה מתחיל שיר, שיהיה גם מתאים, לא להלביש סתם, כן, פעם בעל תפילה מנוסה שהרב יזר אריאל שליטה, מסביר לי פעם, אומר, אל תיקח מנגינה להתענג בתענוג עם הגבורים וסלב ודגים, מליל שבת עם העוף, תלביש אותה עכשיו, אתה הולכים בשמיים בארץ. אפילו לקחת רק את המנגינה, אנשים עכשיו חושבים שם. אתה צריך לקחת מנגינה ש... לא, אתם צוחקים. אני שמעתי באוזניים שלי הרבה דברים כאלה. שלוקחים כל מיני מנגינות. אז לא... כן, אתה קח מנגינה שקשורה למהות של הפיוט. יש את הבונים שירו למלך. זה מתאים. שירו למלך, זה מה שאנחנו עושים פה. אז אתה לוקח את המנגינה משם, מלביש אותה על המילים פה. כמובן צריך שזה יולבש טוב, לא להתחיל... שזה, איך אומרים, בקושי נכנס. לחזור על מילים, עדיף שלא, אבל במקום הצורך של הניגון, אפשר לחזור, אבל לא על שם השם, זה כבר אסור. אבל לחזור על... עכשיו, בפיוט, פחות נורא לחזור על מילים, זה רק פיוט. אבל על חזרת השעת, כמובן, עדיף כמה שלא לחזור על מילים. לשעת. הציבור יכול לחזור, והשץ לא. אבל אם אין ברירה, כן, זה מאוד חשוב לניגון, בסדר. אבל עדיף שלא. עדיף שלא לחזור. נכון. בסדר, אז הציבור חוזר על זה. זה גם פחות בעיה, כי זה פיוט. עכשיו, לחתום את הנושא הזה של התפילות, אז יש תוספות בראש השנה, שכתוב, מתחיל בתורה ומסיים בנביא. גם אנחנו רואים את זה בפסוקים, לוקחים שלוש פסוקים מהתורה, ובתורתך כתוב למור, אחר כך שלוש פסוקים מהכתובים, ודבר קודשך כתוב למור, ואחר כך מהנביאים. זה הפוך מהסדר הרגיל. הסדר הרגיל, תורה, נביאים, כתובים, גם סדר הקדושה. וחותם בתורה בסוף, נכון. אבל... עוד לפני הפסוק העשירי, זה תורה כתובים לווים, שואל תוספות, עשר, ואם תאמר בכל דוכתה, משמע דנביא עדיף מכתובים. כדי כאמר, כתוב בתורה, ושנוי בלווים, שלוש מכתובים. ואחה, אמר קראי דכתיב ובכתובי, ברישה, קודם כל את הכתובים, ואחר כך את הנביאים. למה? ויש לומר, שום דקראי דתהילים, משלי ואיוב, קדמו לנביאים. כרונולוגית. אוקיי, אז למה פה כרונולוגית ובכל ה... כרונולוגית אנחנו יודעים, ברור שתהילים קדם לישעיהו. משלי דוד ושלמה קדמו לנביאים הראשונים והאחרונים. אבל אף על פי כן, הנביאים הם... אז למה בראש השנה... הנביאים בסוף. אז זה קשור לכל הרעיון של התפילה, שזה ממש רעיון. שמעתי חלק מהדברים מהרב ישוע הרץ, שהיה פה פעם, וזה דברים נפלאים. זאת אומרת, זה קשור גם לתקיעה שאמרנו, תקיעה פשוטה שלפניה, פשוטה של אחריה. מה אני רוצה לומר? התפילה בראש השנה היא התפילה הכי מרוממת שיש לנו כל השנה. הלוואי כל יום כזאת תפילה. מי לא רוצה להתפלל, תן כבוד השם לעמך, תפילה ליראיך, שמחה לארציך, שיראו כל המעשים, שתחררו פניך כל הבורים, יעשו כולם אגודה אחת. זו תפילה שכל הלב, כל יהודי רוצה, קודם כל. מרומם מאוד את הרצון. אחר כך אנחנו בעצם, כל הפסוקים, אם תתבוננו, בפסוקים של התורה זה תמיד מבראשית הבריאה. אם זה במלכויות, זה השם ימלוך לעולם ועד, זה קריעת ים סוף. אם זה בזיכרונות, זה נוח, זה אהבות, זכרתי את בריתי אברהם ובריתי יעקב, אברהם יזכור והארץ יזכור. ואם זה בשופרות, זה מעמד הר סיני, בכל שופר. ואחר כך, בכתובים, באמת זה, במהלך ההיסטוריה, זה אחר כך בכרונולוגית. דוד המלך, בחצוצות כל שופר, לפני המלך השם, או עשו שערים השכן, נעשו בתוך העולם, זה שלמה, בזמן המקדש, בית ראשון, בית שני, אין פסוקים. אחר כך, הנביאים, הם כבר מבטאים תמיד את מה שיהיה לעתיד, לגאולה העתידה. ביום ההוא השם אחד, והיה השם למלך בכל הארץ, ביום ההוא השם אחד ושם אחד, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, או באו העובדים בארץ אשור, נדחים בארץ ישראל. אז בעצם אנחנו מתרוממים לפרספקטיבה חובקת עולם. אנחנו מתחילים היום הרת עולם, מבראשית, מנוח, מהאבות, ממתן תורה, דרך בית המקדש, דרך כל ההיסטוריה של עם ישראל, עד הגאולה העתידה. אנחנו קופצים למדרגה כזאת גבוהה. וזה, אני חושב, לכן פשוט שפרוש השנה, קודם כל הכתובים, זה הסדר. השם, קודם כל, השם ימלוך זה בסוף. עכשיו, זה מרומם אותנו לרצות, אנשים שואלים, איך אני, הרי עניין היום, מהתורה זה שופר, ומדרבנה זה מלכויות, זכרונות ושופרות. שהנקודה היא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתלמיכוני עליכם, לקבל מלכות שמיים. זה לא קל לבן אדם לקבל מלכות שמיים. אבל כשאדם, אחרי שאדם שומע ורואה את כל הפרספקטיבה הזאת, מי זה עם ישראל, מי זה אנחנו, לאן איפה אנחנו שואפים, מה אנחנו רוצים, מי בקלי קלות אתה שם, מי לא רוצה להיות חלק מזה, מי לא רוצה לקבל, להיות חלק מזה, להיות חייל בזה, ממילא, אם הוא רוצה להיות חלק מזה, הקדוש ברוך הוא אתנו חיים ותפקיד גדול, להיות חלק מזה, וזה מה שהדין ודאי ישראל בטוחים בדינם, כי ככל שאנחנו, ולכן זה בעצם מעורר אותנו, לקבלת על מלכות שמיים בקלות. בתפילה כזאת, אתה בשניות רוצה רק שזה יקרה כבר. אם אני צריך לעשות משהו, אני אעשה מה שאני צריך בשביל שזה יקרה. נסיים בעוד דבר. המצווה, מספר 11, המצווה היא לשמוע או לתקוע. אז יש לזה מחלוקת ראשונים. לפי רבנו תם, המצווה היא לתקוע. אבל נוסח הברכה, ולשמוע כל שופר, וככה הרמב״ם מדגיש מאוד בתשובות הרמב״ם, פשוט הרמב״ם סימן קוף מבית. שאלו אותו, מה ההבדל בין לשמוע מקור 11 לבין תקיעת השופר? התשובה, ההבדל ביניהם גדול מאוד, אומר הרמב״ם, וזה שהמצווה המחויבת אינה התקיעה, אלא שמיעת התקיעה. היוצא מזה, שאילו הייתה המצווה המחויבת היא התקיעה, היה חייב כל אדם ואדם מן הזכרים לתקוע, כמו שחייב כל אדם ואדם לשב בסוכה וליטול עוליו. פיזית. והשומע שלא תקע, לא היה יוצא את הרחבתו, אם המצווה לתקוע, כל אחד צריך לתקוע. והיה גם כן התוקע שלא שמע, לא יצויר. באיפה? כן, אבל בשומע כעונה, זה אם אתה שומע מגילה, אז כאילו אמרת. אבל פה, איך כאילו תקעת? אם המצווה היא לתקוע, קשה. אתה צודק, זה ככה צריך לשבת רבנו תם. הרי רבנו תם גם מסכים שככה תוקעים, שאחד תוקע וכולם יוצאים, הוא גם מסכים, הוא לא אומר שכל אחד צריך לתקוע. אז הרב שלמה פישר מסביר באמת שזה, שהתקיעה היא סוג צעקה, כמו סוג של צעקה כזאת, אז הוא צעק, גם אתה צעק, אתה שומע כעונה. נכון, אבל הרמב״ם באופן פשוט היה צריך כל אחד לתקוע. אז אומר לכן, המצווה היא, או הפוך, מי שתוקע ולא שמע, כגון סתם אוזניו, תכלית הסתימה ותקע, אם המצווה הייתה לתקוע, היה יוצא, כי הוא תקע. אבל כמעט שהמצווה לשמוע, הוא לא יצא, כי הוא לא שמע. ואין הדבר כן, אלא המצווה היא השמיעה, לא התקיעה. ואין לנו תוקעים, אלא כדי לשמוע. כל התקיעה היא רק להנפיק את הקול, שנוכל, שגם התוקע ישמע.
נותנים ילד תוקע או פעם,
לא, צריך בר חיובה. צריך בר חיובה שיתקע. לא, זה שמוע קול של חיוב. יכון, צריך למה שאתה אומר, זה קושייה באמת, נכון? כן, אז זה קושייה. שאגת אריה באמת מקשה, כן, כמו שאתה אומר, את הקושייה שלך, על הרמב״ם, לכאורה, אם המצווה היא לשמוע, מה אכפת לי למה הוא התכוון? שמעתי, קול. אז השגת הרי ככה אומר שזה לא, העיקר זה השמיעה, אבל זה נובע מהתקיעה. והתקיעה צריכה להיות של בר חיובה. הרי הרמב"ם פוסק צריך קבלת שומע ומשמיע, הרמב"ם פוסק. אם המשמיע, לא רק שהוא לא כיוון לשם מצווה, אם הוא לא כיוון להוציא, כן, זה אני עוד, טוב שהזכרת לי, כן, שץ צריך לכוון להוציא את כל השומעים, גם אם לא בבית הכנסת. משנה מפורשת, היה הולך אחרי בית הכנסת, ושמע כל שופר וכל מגילה, אם כיוון ליבו יצא. אז שץ, דעתו על כל מי ששומע אותו. ככה צריך, זה סתם, זה מונח בדעתו צריך להיות. כמו שהמצווה היא ישיבת עסוקה, לא עשייתה, ואין לנו עושים אלא כדי לישב, ולכן נברך לישב ולא נברך לעשות, ונברך לשמוע ולא נברך על תקיעת שופר. סתם, שתי דוגמאות, איזה נסתן נפקמינות שיוצאים מזה שהמצווה היא...
עסוקה עם השגו את
הכנסת, זה חובה. בסדר. זה לא בדיוק דומה.
אז ההשוואה היא לא...
היא לא 100%, היא לא 100%. אבל הנה, למשל עוד נפקמינה שהמצווה היא לשמוע, 12, הרמב״ם בהלכות שופר, ברק א' הלכה ג', שופר הגזול שתקע בו יצא. לא כמו לולב. לולב הגזול פסול.
זה חפצה.
כי עכשיו אתה צריך את החפצה שלך. פה, אין המצווה אלה בשמיעת הקול, ואף הפי שלא נגע בו ולא יקביעו השומע, ואין בקול דין גזל. וכן שופר של עולה, של הקדש, לא יתקע בו, ואם תקע יצא, שאין בקול דין מעילה, ואם תאמר ולא נהנה בשמיעת הקול, טוב, מצוות לא נהנות ניתנו. אבל הנקודה היא ש... שהמצווה היא בשמיעה, ממילא אין בעיה בגזל, שוב, זה כתחילה ודאי שלא, אבל יצא. למה? כי השמיעה היא, בקול אין גזל, גם אין מעילה בקול. עכשיו נסיים. המצווה היא לשמוע או להשמיע? זאת אומרת, אנחנו מברכים אשר קיצרנו מצוותיו וציוונו, לשמוע כל שופר. מצד שני, בסוף שופרות אנחנו מברכים, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין מלך, ברוך אתה השם, שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. אז מי אמור לשמוע את השופר? אנחנו או הקדוש ברוך הוא? זה לא סותר, אבל אני רוצה לך לברור, הנקודה היא כזאת. אנחנו צריכים לשמוע את השופר ואת כל מה שהשופר משדר לנו. ומה השופר משדר לנו? יש 10 טעמים של הרס"ג. השופר משדר לנו את עקדת יצחק, אילו של יצחק. השופר משדר לנו המלאכה. השופר משדר לנו תשובה, עם לא יחרדו. השופר משדר לנו מתן תורה. השופר משדר לנו גאולה, משיח, כל מה שהשופר משדר לנו, אנחנו צריכים לשמוע. מה זה לשמוע? שמיע לי, כלומר, סביר לי. להפנים, להפנים את זה ללב, את כל מה שהשופר משדר לנו. ככל שתדע יותר, ככה תקלוט יותר. כל תכוון יותר, תקלוט יותר. גם אם לא תכוון כלום, גם תקלוט. המצווה, תקיים אותה גם אם לא כיוונת כלום. הכוונה הכי חשובה, קודם כל, זה להוציא את הציבור ידי חובה. כן, זה קודם כל. כן, אז פעם אחד בא לרב אברום, רב אברום ביקש מישהו שיהיה בעל תוקע. כלומר, אני מוכן להיות בעל תוקע, בתנאי שתקדיש לי זמן, הרב אברום, לפני ראש השנה, אני רוצה ללמוד איתך את הכוונות. בסדר. בא לו שבוע לפני ראש השנה, נו, מה הכוונות? הכוונה היא שתוציא את הציבור ידי חובה. זה קודם כל, זה הכוונות. זה עיקר הכוונות. אז... כן, לפי זה, שומע ולא מדבר, יש אחד שהוא שומע ולא מדבר, אז הוא מוציא את הרבי ידי חובה, כי הוא שומע. כן, זה העיקר. אתם רוצים עוד סיפור? כן. או שנגמר הזמן? בסדר, אז סיפור וזה נסיים. כן. שוב, אני אומר, תודתנו לבעל המעשה ושולחו, שמואל בן מנחם זייץ מחדרה. זאת אומרת, זה מישהו... אמיתי, אמיתי נורא. אז אני אומר, לפני הסיפור אני אומר, זה סיפור, לקח אותו בפרופורציה, כן? לא להיבהל לי מישהו, לא יצא לו פעם אחת איזה תקיעה, זה בסדר. אבל פה זה היה מעשה חריג מאוד, אבל
מרטיט את הלב. אז הוא אומר ככה, הסיפור, הכותב הזה, השופר שנדם. השופר שנדם. הוא אומר ככה, בכל ראש השנה נושאים אותי זיכרונותיי אל אותו ראש השנה מצמרר בשנת תפשין ב' בגטו בסלובודקה. סמוך לחודש אלול תפשין א' רוכזו כל היהודי קובנה שבליטה ואחד מפרברי העיר סלובודקה שרוב תושביה היו יהודים. מקום הריכוז נהפך למעשה לגטו סגור ומסוגר התושביו נאסר לצאת ולבוא בשערי הגטו. כן, אנטישמי וכו', אני מדלג. מועצת הגטו ייחדה לשארית התלמידים בישיבת אוהל משה, שהוא פינה בעזרת נשים למעלה, לתפילה. זה הדבר היחיד שנשאר להם. שאגב, הוא מספר שאת הישיבה הזאת יסד צבו, שספר הרב יצחק מלצר זצ"ל. הוא אומר, אביו, הרב מנחם מנדל דייס, השם יקום דמו, היה בעל תוקע, בקיא ומומחה במשך שנים רבות. תמיד הצליח להבקיע תקיעות צלולות וחזקות, ומעולם לא נזקק לחזור על תקיעה כלשהי. כל השנים, וגם בכל ימי חודש אלול, תקע בשופר בכל בוקר לאחר תום תפילת שחרית. ראש השנה הגיע, עזרת אנשים שאתה מיועדת לתפילה של היהודים, הייתה דחוסה בעמודי יהודים שבאו לתפילת יום הדין. נתקיים בנו חצי הראשון של המאמר, עומדים צפופים. מיותר לצייר את תחושת ההתעוררות הכללית שמילאה את חלל בית הכנסת, אנשים התפעלו בכוונה רבה, קולות של בכי ותחילה לברי עולם עלו ונשמעו מכל עבר. תפילת השחרית הסתיימה, ואחריה גם קריאת התורה. אווירת המתח געתה לקראת ההכנות לתקיעות. אבי, ככה הוא מספר, עלה על הבימה המאולתרת שבמרכז בית הכנסת, כשהוא עטוף בכיתל הלבן שלו ובטליתו שירדה וכיסה את עיניו. בידו אחת החזיק את שופרו, השופר שבו תקע כל השנים ובחודש אלול, ובשנייה את המחזור. הוא בירך את הברכות בכוונה עצומה, וכל הקהל כולו שעה גם אין. אחר כך שם את קצה השופר בזווית פיו, וביקש לתקוע כדת פחדים. ניסיון ראשון כשל, שום קול לא בקע מתוך השופר. גם הניסיון השני והשלישי כשלו, רק אבשה דקה וחלשה של נשיפת אוויר בקע מהשופר. תחילה סברו הכל, כי הדבר נובע מפני התרגשות יתרה של אבי, גם כשהתארכו הדקות ועדיין לא עלה בידו לצום שופרו ולו תקיעה אחת ראויה, נסתדרה בקהל אווירה נרגשת ומתוחה. הדבר היה מופלא למדי, שכן רבים בקהל שמעו אותו תוקע במשך שנים, וכל חודש אלול, לא לקופ גם, השופר שתקע יפה אתמול, שלשום, נדם פתאום בראש השנה. אבי כיסה את עצמו בתלית ונראה היה כי הוא מפיל את החלונים לפני המקום. אחר כך התרומם, הגביע מעט את התלית ופתח בניסיון נוסף והוסיף קול מהשופר. גם הניסיון הזה לא עלה יפה. שעה ארוכה נמשכו נסיעותיו של אבי. לא היה צריך להיות בעל רוח הקודש כדי לחוש את מה שעובר בלבבות. מקובל לקשר את הקושי או את הקלות של תקיעות השופר לאופי השנה הבאה. זה לא... כן. אם תהיה טובה או חלילה להפר, גם כך לא נראה עתיד הקרוב מבטיח יותר על המידה, והנה נוסף גם הסימן הזה. אנשים נראו מודאגים מאוד. רבים אף פרצו בבכי מר. עוד ניסיון אחד עשה אבי תקוע בשופר, כאשר גם זה לא עלה יפה. הגביה הייתה לתו ופניו התגלו לעינינו. עיניו היו אדומות מבכי ולחות מדמעות. הוא הרים את ידיו כלפי מעלה כקבל את הדין, ובתוך כך הפנה מבטים שואלים אל הקהל, כשואל, מי מכם מוכן לבוא במקומי ולתקוע? בין המתפעלים הרבים היו לא מעטים שידעו את חוכמת התקיעה, אולם משום מה איש לא עז לעלות על הבימה וליטול את השופר מיד אבי. התוקע הוותיק, קשה לתאר את המתח וההתרגשות הפנימית שהורגשו באוויר כל אותם דקות שבין עמד אבי המביא על הבמה, מביט בקהל ומחכה, ממתין למחליף. עכשיו הוא מספר, הייתי אז נער בן 16 שנה, הייתי בקי היטב ברזי התקיעה בשופר. אינני יודע מניין שאהבתי את העוז, כשראיתי את הנעשה, אמרתי בלבי ברא קרא דאבוה. בצעדים מאוססים, פילסתי לי דרך בין הקהל, עליתי על הבמה והתייסבתי ליד אבי. ביד רועדת הגיש לי את השופר ובראשו הנהן כמאשר את צעדי. כשאחזתי בשופר נתמלאתי ביטחון, תקעתי את התקיעות כסדרן וכל השופר נשמע חד וצלול. כשסיימתי את התקיעה האחרונה, זו הארוכה, הגדולה, דמי היה לי כי המתח הכללי התפוגק עמה, אם כי אווירת מועקה עדיין הוסיפה לעמוד באוויר. לא חלפו ימים רבים, התברר כי לא, כי הסימן לא היה סימן שווא. גם בחיו של הקהל לא היה לחינם כך. חלוף חודש בשבוע בדיוק הראה האקציה הגדולה. רוב האנשים שנלקחו באקציה הזאת נרצחו, ותוכם אבי, אמי, חמשת אחי, נותרתי לבדי בעולם. זאת אומרת, הוא היחיד שניצל מאותו ציבור. והוא היחיד שתקע. בהמשך המלחמה הצטרפתי לשורות הפרטיזנים, נתתי ללקום את דמם של משפחתי ושאר יהודי קובנה וסלובודקה. זכות זיכרונו של אותו ראש השנה האחרון שבו ראיתי את הוריי וחי אינו משהו זיכרוני מאז ועדת תבונתו האגומה של אבי המחזיק בידיו שופר, אך אינו מצליח להוציא מן הכל עולה לנגד עיניי פעמים אין ספור ובמיוחד בימי ראש השנה.
אז שנזכה בעזרת השם שתקיעות יהיו כאריה, קולות חזקים ונשמעת כל שופרו של משיח, שנה טובה.
אמן.
הוא מתוקה. למה אומרים מתוקה? היא טובה, זה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. אבל אנחנו מבקשים שנרגיש את המציקות גם. טוב, שיהיה שנה טובה.
רק דבר אחד, מצוות, שנאמר, רק במאי חפש, למען תזכור, תגדיל, תגדיל, תגדיל.